היום אנחנו באמת בעמוד איפה שהכותרת בעצם. יש כאן כמה פסקאות מיחס ללאומיות, שזה שייך לאותה מדרגה שמדוברת במספד בירושלים. אני אבטח ואזכיר את הסיפור שהרב רמר מספר, שהוא רצה ללמוד עם הרב צודה את המספד בירושלים. צודה לא הסכים. וכשהבן דודי שאל על זה, אז הסבירו לו שבמספד בירושלים יש בירורים חשובים, אבל כאילו המסקנה זה בירורות. כלומר, שכאילו מספד בירושלים זה מבט לא המבט השלם. לכן הרב צודה לא רצה ללמד אותו. מה? לא, הוא לא הסביר, הוא רק לא רצה ללמד. הוא שאל כבר את הדור שאחרי. יש שם הערה. בגדול שימושה, שום מה שככה הסבירו לו. עכשיו, מה שדיברנו, מספד בירושלים הרי לכאורה באמת מאוד מאיר את הדרך, מאוד את התמונה של צד החומרי, הצד הרוחני, שני כוחות שצריכים ביחד לבנות את האומה, ושבשילוב של שניהם בני בית ישראל, וכאשר הם לא בחיבור, אז זה יוצר את הצרות ואת הבעיות. אבל אף על פי כן, זה לא מספיק, וכנראה שהנקודה היא שזה עצם זה שזה שתי כוחות, עצם זה שהתייחסות שזה סוף סוף שתי כוחות. ואולי דגש שהדגשנו אותו פעם שעברה, שהלאומיות היא, שהדגשנו את זה, שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. כי אם הכשר הגון, שנדע על פי דרכו, ואם הוא לא בשביל זה, כלומר, התכונה הלאומית היא לא התכלית, אלא היא הכנה אל התכלית. שמה זה התכלית? הצד הרוחני, הקודש. ואם היא לא מכוונת לשם, אז יש בעיה. אז גם המשפט הזה אולי לרב צודה לא יענוח איתו. אבל אנחנו עדיין, שוב, זה נאמר באותה הסברה, אבל למרות שגם בתוך הסברה מסוימת יש אולי כמה גוונים, כמה קומות. אבל אותו, דווקא הפסקה הראשונה זה מאוד בולט, זה נשמע מאוד מאוד קרוב. אומר הרב, במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה, אינה התגדרות ההתייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולותו גם כן, על הכלל כולו. כלומר, הלאומיות היא לא התכלית האחרונה. התכלית האחרונה היא לא ההתגדרות, ההתייחדות הלאומית לבדה, אלא שכל העולם יהיה משפחה אחת. נגיד שבמצפת בירושלים כתוב שהלאומיות היא לא התכלית האחרונה, אלא התורה. פה כתוב שהלאומיות היא לא התכלית האחרונה, אלא האוניברסליות. לראות את כל העמים ביחד כמשפחה אחת. אם תרצו, יש היום שתי קבוצות בעם ישראל, כל אחד מחזיקה בטענה אחת. אחת אומרת, הלאומיות זה לא הסיפור, אלא התורה, במה שמכונה שלומי אמוני ישראל, החרדים. והשנייה אומרת, הלאומיות זה לא הסיפור, אלא צריכים להיות אוניברסליים, במה שמכונה אולי התפיסה הליברלית, השמאל. ויש להם, יש להם זה, ואנחנו נשארנו להשם לבדנו כמעט. טוב, יש עדיין בלב של המון גדול בעם ישראל, כן חיבור. אבל באמת יש כאן אמירה שאנחנו לא כמו, זה ודאי לא כמו התפיסות הלאומיות האחרות, שרואה בחזות הכל את הלאומיות. יש פה איזה מין אני גדול, אני מורחב של העם. האדם מתגדל בזה שהוא נהיה כמו עם, והעם הוא העיקר ו... בשבילו עושים את הכל, ובמובן הזה, כל מה שמחוץ לגבולות העם, הוא לא, מבחינתנו, הוא לא שייך. וזה זה הלאומיות הצרה, זה הלאומיות המצומצמת. עכשיו סביב אירועים שהיו, אז אני חושב שהרב פילבר פרסם מכתב או מאמר, שאגב אני זוכר שהוא פרסם את אותה דברים לפני 20 או 30 שנה, שבזמנו היה בעיתון של, אולי בעיתון שהיה אחראי עליו הרב מאיר בר אילן, אני זוכר את השם של העיתון, אז עשו שם האימונים של השומר אולי, השומר הדתי, רגע. עשו אימונים, ובתוך האימונים צעקו על האויב בשם הכרמל, או בשם הכרמל, או למען הכרמל, למען החרמון, למען הזה, על האויב, נחסל את האויב, נעדוף אותו, נשמיד אותו, משהו כזה. אז הרב אמר שזה לא ראוי ככה להתבטא. שזה מה שקוראים היום מיליטריזם, כן? וזה שלנו זה מוזר, כי היום מישהו, אפילו היום שיש רגישויות מסוימות, שאין בדבר כזה, אם מישהו היה עושה מזה עניין. אבל כאילו הרב ראה בזה איזה מין הרגשה של חוזק לשמו, של איזה נצחנות כזאת. לא, אז הוא אומר לו שלא ראוי ככה להתבטא. ידוע שאחד שהיה מפקד חיל האוויר, אחר כך היה דרגה יותר בכירה, שאלו אותו איך הוא מרגיש כשהוא מפציץ את עזה, הוא הפיל שם איזה בניין, שכנראה נהרגו גם הרבה בלתי מעורבים, כמו שמכונה. זאת אומרת, הוא מרגיש מכה קלה בכנף. זה יכול להיות שהרב קוק היה כותב לו שזה לא... יש לו בסדר. לא שהיה צריך להרגיש זעזוע עמוק, אלא להרגיש שהוא שליח להגן על עם ישראל, משהו כזה. אבל אני רק אומר, זה חריף, אבל שאמת רואים גם אצל הרב, שהוא גם בא בפועל, כשהוא שמע בלאומיות איזה פטריוטיזם כזה חיצוני, אז הוא הסתייג. זאת שאלה שהרבה מטרידה אותי. מה בכלל הרב אומר על הנושא של צבאיות או שזה, כי לא בא לדבר על זה, דיבר על זה מעט, או אתה יודע יותר, דיבר על זה לכתחילה, אבל הרב פחות. אבל יכול להיות שגם אם היה בהקשרים אחרים, כן מדבר על הכוון הזקיפות קומה שיש בזה, הוא כן, שוב, דיבר קצת על הגדוד העברי, מלחמת העולם הראשונה. אבל ברור שאין המטרה ההתגדרות, התייחדות הלאומיות לבדה. אנחנו לא רוצים לאומיות כזאת שהיא מצרנית ליחס אל כל הבני אדם. לא זו הבשורה של עם ישראל, זה לא זו הייחודיות של עם ישראל. אולי צריך שלא יחסר לו הכוח הזה של עם שמסוגל לעמוד על עצמו ולהגן על עצמו, אבל לא שזה המטרה האחרונה. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם משפחה אחת, נקרא כולם בשם השם. מאף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. כלומר, נכון שגם האנושות שתהיה משפחה אחת, היא צריכה, מה זה הכוונה, מרכז מיוחד. צריכה שיהיה איזה לב למשפחה הזאת, שיהיה מישהו שיהיה במרכז. בכל מקום אינה הכוונה כולה רק המרכז. כי אם פעולתו גם כן על הכלל כולו. כלומר, זה יוצא שהלאומיות שלנו, המטרה היא בעצם להשפיע על כל העולם. תעודת ישראל. להשפיע על כל העולם. זה המטרה. וכשצריך העולם לעבור עניין מעניין הלאומיות אל הכללות, אל הכלל אנושיות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים של שרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. זה שלב כזה. האם הרב מתכוון שזה כבר? גם, אתם יודעים, יכול שפסקה הזאת הוא כתב, כאילו, נתן את המספד בירושלים לפני אנשים, אמר, אתם יודעים למה המשבר בתנועה הציונית, למה הרצל נפטר בלא זמנו? לא היה מספיק חיבור עם התורה. גם התורה לא הייתה מחוברת עם קומת החול, קומת החול מחוברת עם התורה. לכן. ובאותו זמן ישב לבדו וכתב באיזשהו מחברת את הפסקה הזאת, אולי. כאילו, עוד הסבר למה זה קרה. זה לא היה מספיק אוניברסלי. זה היה לאומיות כזאת, כמו כל העמים שבאותו זמן קמים. אבל שבסופו של דבר זה עלול להביא לאומנות, כמו שאומרים. אז זה לא טוב. אחד שאומר עתיד במשך נוסף להרג והכוונה ואנחנו רואים בזמננו, לא אומר. אולי אפשר לפרש שהוא כתב את זה על רקע המוראות. אחרי שעתיד יש פסקה מפורסמת שאומר שמקובלים לנו שמידה רוחנית תהיה בארץ ישראל בזמן שהגאולה תהיה קרובה לבוא ושהאידיאלים הגדולים ישקעו ויגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. אז רגילים להגיד, ויש בזה גם משהו שזה כאילו הרב ניבא את כל המשבר הזהות, משבר האידיאלים שהם בדור עוד שאחריו. אבל אפשר, שוב, זה נבואה במובן העמוק, שבאמת זה ראייה פנימית של מה אמור לקרות במציאות כשאין את הנימן של הקודש. אבל בפשטות זה גם קרה בזמנו. מהעלייה השנייה, לא יודע, מספרים, הם אומרים שהיו יורדים כמעט כמו העולים. הייתה, היה משבר גם כן, הלכו בחזרה לרוסיה, בשעת נפש גם, דיברו נגד כל מה שנעשה כאן, היה גם תופעה כזאת. בגלל שמי שנשאר פה הוא בסופו של דבר התבסס והצליח, אז כאילו שכחנו מהם. אבל בעצם היה, היה כמה וכמה שלבים במהלך ההתיישבות האחרון, שהיה אפשר להגיד שתכף הכל פה נגמר. אז גם פה, אפשר להגיד שהוא מדבר על הלאומיות של הרצל, אפשר להגיד, הוא מדבר על באמת על עניין יותר עקרוני, והנה חנה מזה שהיה אולי בזמננו. יכול להגיד שהרב שרקי אומר שעכשיו כבר הגיע הזמן. הוא אומר שיש שלושה דברים שעל ציונות הדתית צריכה לקחת על עצמה. אחד זה יותר לקחת אחריות, להיות באמת במקום של הנהגה. לא רק לחשוב סקטור, אלא לחשוב מערכת כולה. דבר שני זה דבר, זה בדיוק לפני שנה, אני חושב, אני אמר את זה. דבר שני זה להתעסק יותר לעסוק איך התחילה בעולם החול ותקן, לרומם. אנחנו מנסח את זה. דבר שלישי זה אוניברסליות. להביא את ה לשים את זה כסוגיה על השולחן. יש לו איזה רעיון כזה של להביא את בני תורה לבני נוח.
יש לו ארגון.
מה?
יש לו ארגון כזה.
יש לו ארגון כזה, נכון? יש גם חב"ד, גם בחב"ד בזמנו עסקו בזה. כן. וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכלליות, צריכה להיות גם כן כן הריסה לדברים שרשום תד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן, עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת יהיה משיח בן דוד. זה שמשיח בן דוד הוא יותר קודש, אבל גם יותר אוניברסלי. אולי זה גם קשור. כי הוא יותר כללי. יותר מרומה מהצד החיצוני, מהצד של החול. דווקא החול קשור לצמצום. חול בזמנו, לפני שנים. אז כשהיה מה שקרו האינתיפאדה הראשונה, ואז הם ניסו הפגנות וכו'. והחיילים היו צריכים כל הזמן לא ירו, כמו שההוראות. אז היה צריך, אתה יודע, להרביץ, כמו היום, כמו שהם מפזרים הפגנות. וזה לא היה פשוט, כי חיילים, זה דבר שמשטרה יותר מתאים שתטפל. חיילים יוצאים הבית למילואים להגן על עם ישראל, והם צריכים להם. נתחיל לפזר מפגינים, לרוץ אחריהם, להרביץ להם, לחטוף מהם. זה עשה קושי אצל החיילים, חלק מהחיילים לפחות. ואז היו כאלה שאמרו, מתוך האי-נעימות הזאת, ואולי גם דברים אחרים, המחסומים, דברים, כיבוש משחית. אני זוכר שאולי אפילו פה בישיבה, יכול להיות שזה היה הרב דני איזק בזמנו, בתורות, אמר, מי שאומר שזה כיבוש, זה משחית. כלומר, אם אתה תופס את המיתוס לנו כסתם לאומיות, כסתם עם שמשתרר על העם, אז באמת זה משחית. כאילו, אז אתה חושב, כשאתה חושב על לאומיות שלנו, אתה חושב עליה במושגים של לאומיות צרה, אז באמת אתה מרגיש שיש פה נפילה מוסרית. יש אפילו לשיטתו, כאילו, באמת הוא קצת צודק. אבל אם אתה אומר שאנחנו נמצאים פה בגלל קשר לארץ ישראל, בגלל הממד של הקדושה, ממילא גם במקום של צדק, לא רק במקום של כוח. אז אז זה משהו אחר. אם אתה חושב מתוך המקום הזה, אז אולי, אז באמת הרב אומר במהלך הידיעות, שאיך יודעים שהגיע הזמן שנגמרה הגלות, זה של עם ישראל יש כוח לקום. זה הסימן. כי כל עוד שאין עם ישראל כוח לקום, בגלל שהחטא מעכב, הוא אומר כפסיכולוגיה לאומית, אנחנו מרגישים לא ראויים, לא... רגע שיש פתאום איזו הרגשה שאנחנו יכולים, אז זה גוף הסימן שיש איזו טהרה פנימית. למרות ששוב, בדיבור המפורש, לא תמיד אלה שאמרו שהם יכולים, הם אלה שאמרו שיש טהרה פנימית, אבל ככה הרב אומר, זה המבט הפנימי. אז אולי גם היחס לאחיזה בארץ ישראל, שמי שמרגיש בא ממקום נמוך, הוא מרגיש שאין לו זכות לאחוז בארץ ישראל. אם יש כאלה קשה להם עם השטח פה, יש כאלה קשה להם אפילו אם נניח הגולן, יש כאלה אפילו עם ירושלים, יש כאלה אפילו עם תל אביב. כידוע, שהם אפילו קושי עם זה, אצל בקצה, יש קושי גם עם זה. אז יכול להיות שזה באמת תלוי, ככל שאדם מצייר לעצמו את המושגים של הלאומיות, את המושגים אולי בכלל, במקום יותר נמוך, אתה מרגיש פחות זכות, מרגיש פחות צדק. ככל שאדם, אבל גם הפוך, ככל שאדם מרגיש יותר צדק, שוב, יכול להיות גם שיגים, אבל ככל זה, אתה רואה שזה צדק שמוליד גבורה, מוליד עשייה, מוליד באמת דבר, עשייה טובה, אז זה בעצמו עדות על טהרה פנימית. ואז הזדמנות פה להזכיר את הבעל ההילולה של היום, יאיר שטרן, מפקד הלח"י, שהוא היה לו מסירות נפש עצומה על ארץ ישראל, ותחושת צדק מאוד עמוקה, וזה באמת ביטוי לטהרה פנימית. גם אם הוא לא היה, כידוע, לא היה ממש בפועל שומר מצוות, אבל הוא היה, מאוד מחובר למסורת, כן. האצ"ל והלח"י שניהם היו יותר מחוברים. הוא היה באופן מיוחד, מבחינת ההבנה שזה הזהות שלנו, שמלחמה היא גם תרבותית, הוא הבין שיש פה מלחמה גם תרבותית. אז לפחות הייתה לו נשמה טהורה. לפי ההיסטוריה, יש לי ספר של משה שמיר עליו, לפי ההיסטוריה, אתה רואה שפחות בשנה האחרונה שלו, תכף אני אחזור לנושא, למרות שזה חשוב לנושא, בשנה האחרונה שלו הוא כמעט לא עשה שום מבצע, הוא רק הסתתר מהבריטים. רואים שהמאבק שלו זה היה שהוא יהיה. שיהיה בן אדם כזה בעולם, ושבסופו של דבר הקול שלו יישמע. כנראה שזה... זה היה ככה באמת באופן, במבט היסטורי. יכול להיות שעשו, אני חושב שדווקא לפניו ואחריו עשו יותר. אחרי זה יצחק שמיר היה במקומו, אחרי זו תקופה שלא היה כלום, ושהוא עשה יותר דברים. השאר כתוב בתולדות הלח"י, תולדות ישראל. טוב. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג ומלכות האמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. מידת הכוסף על הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של התאחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרע היא מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול לצערה ברגעת משיח בן יוסף קרובים בעניינם זה לזה. טוב, המשפט הזה דווקא מוכיח שאולי הרב לא דיבר על זמנו ממש, אלא יותר דיבר על איזה חזון עתידי, שאומנם יהיה הופעה של לאומיות, אבל יבוא זמן שיצטרכו לעבור לאוניברסליות, מכיוון שהתייחדות ללאומיות היא באמת ביטוי לאיזה סוג של גשמיות, גשמיות במובן הלאומי, הליכה למקום יותר רוחני, אז עם אלה זה כבר מתקרב לביטול היצר הרע. כלומר, וזה מה שכתוב בגמרא בסוכה, נכון? שהוא מזכיר שדרשו, מה, על מי, הנה אומר, לפירך נחלקו חז"ל בפרק החליל על פסוק בביטול אשר דקרו, אם על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצרה שנהרג, כי זה אחד קשור לשני. אז צריך לדעת שהאוניברסליות דבר מאוד גדול. רק שבאמת אנחנו עם אוניברסלי. לא בגלל שאנחנו הרעיון אוניברסלי, צריך לתפוס אותו בחיצוניות. גם אותו אפשר לתפוס הרי בקטנות. גם אוניברסליות יכולה לפעמים בעצם להיות פרטיות. למרות שהמושג אוניברסלי זה באמת, באמת כלל לאומיות, כלל אנושיות, לא יודע. אבל איך היה התרגום של המילה? אוניברסליות?
מתאים לכולם.
מה?
מתאים לכולם.
יוני זה אחד, נכון? כמו יונייטד, אחרי ארצות הברית, יונייטד סטייט. ארצות הברית, נכון? זה יוני. ומה זה ורסלי? אולי זה, לא יודע, זה משהו לאומי. מה? עולם אחד? כל העולם. אז מישהו פעם דייק שאוניברסליות זה ביטוי באמת גבוה. לעומת קוסמופוליטי. קוסמופוליטי זה שאני אזרח של העולם. אפשר להגיד גם הפוך, אבל כאילו, יש תפיסה אוניברסלית שאנחנו יותר אולי פוגשים אותה היום, שהיא באמת הכוונה שיש רק פרטים. אין עמים, לא בגלל שיש משהו יותר מעמים, אלא בגלל שיש רק יחידים. אין בכלל הוויה של אחדות של זה. כלומר, יש איזה דיבור על אחדות כל האדם, אבל בעצם לא מתוך איזו הנחה עקרונית שיש איזה משהו מחבר במקום לאדם. יש איזו הזדהות בין אדם לאדם, בין אחד לאחד, כפרט לפרט. אז זה הצד הירוד של התפיסה הזאת. אומרת, הצד העמוק של התפיסה הזאת זה באמת כלל עולמיות, עולם אחד. זה דבר מאוד גדול. רק שעם ישראל, לא בגלל זה צריך לוותר על הלאומיות שלו, כי זה גוף הלאומיות שלנו. שעם ישראל הוא באמת לא, מעולם לא היה עם במובן רק הפרטי. לכן זה לא כל כך עובד כשיש אולי מחשבה שזה רק עם שדואג לעצמו ולא מסתכל החוצה בכלל. סיפור שאני נהנה, אני אזכר בו. אפילו מקרלי בר סיפר שפעם איזה כומר גרמני שאל אותו, מה, למה אתם אומרים שאתם עם הנבחר? כומר גרמני. שאלה טעונה מאוד, נכון? שכומר גרמני שואל יהודי, למה אתם אומרים שאתם עם הנבחר? כי אתם יודעים מה הגזענות עשתה, מה התחושה של עם בחירה עשתה, אז מה אתם אומרים שאתם עם הנבחר? זאת אומרת, אנחנו אומרים שאנחנו עם הנבחר, במה אנחנו נבחרים? בזה שאנחנו רוצים לעשות טוב לכל העמים. אנחנו עונה. בזה אנחנו מיוחדים. אנחנו נבחרים בזה שאנחנו דואגים לכל העולם. וזה מי שמרגו. פסקה פרק א', פסקה ד' באורות ישראל. מהותה של כנסת ישראל זה לעשות טוב לכל. ולכן הלאומיות היא אוניברסלית. גם הרב, כשביקשו לנו לכתוב מאמר על העתיד, משהו כזה, אז המכתב שהוא מבוא למאמר מהלך הידיעות ישראל, שם הוא אומר את זה במשפטים קצרים, שהלאומיות שלנו לא עולמיות במובן הרגיל, אלא היא באמת לאומיות אוניברסלית. אבל בלבוש הוא אומר שזה כן יכול להיות הסתמצמות בצד הלאומי, ולכן אחר כך צריך לעבור שלב. עכשיו פה אני רוצה להגיד עוד נקודה עקרונית שקשורה לכל מהלך ההסברה, שגם כבר עלתה בדברנו, אבל נחזור עליה פה, שבאמת, אז אם אלה, איך ההתבוננות? האם אם אתה מסתכל על לאומיות כחזות הכל, בעיה. אם אתה מדלג מעליה ובכלל לא מתייחס אליה, זה גם חיסרון. זה גם הפסקה הזאת. אולי באיזה עולם עתידי, אז כבר הכל ככה יהיה כלול בעניין מה שקורה פה הכללי. אבל ברור שלא נוכל להגיע לשם בלי הדרך, בלי הדרך הלאומיות. אז צריך להסתכל על לאומיות כמין מעבר. כמין רעיון. שדרכו אנחנו יכולים להגיע למקום יותר גבוה. לא כרעיון שהוא כל הזה, זה טעות אחת, לא כרעיון שהוא בכלל אינו מקום, אלא כרעיון שהוא פתח והזמנה ושאר לרעיון הרבה יותר גדול. בפנים יש את התורה, זה מביא אותנו אל התורה. פה מביא אותנו אל אחדות הכלל אנושית. זה היה ההתייחסות. זה אולי דרך בכלל התבוננות אצל הרב, שיש הרבה דברים בתוך העולם, במיוחד בעולם הנגלה, שזה עולם של לבושים, שדרך הלבוש אתה מגיע למקום יותר גבוה. יש מאמר של הנזיר, שנקרא השם העליון הנשמע. מאמר מופלא. נו, זו פעם שנייה שאני מזכיר עם את הרב רמר. באמת, גם בשבילי זה עכשיו סוג של השבת אבדה, כי מזמן לא נזכרתי ברעיון הזה. שפעם שאלתי אותו על השמות של השם שמוזכרים בכוזרים, במאמר שני. נכון, בתחילת מאמר שני, כוזרים מדבר על, גם כן על השמות. מה שקצת קשה, זה שכאילו שב כי אפשר להגיד רבי עקיבא לחסידות, כאילו שם הוא לא נשמע כמו רבי יהודה הלוי, הוא נשמע כמו הראשונים שהלכו לפי השכל. כאילו מסביר שהשמות זה רק פעולות, או שזה רק לסלק את השלילה, נכון, אני זוכר טוב, ככה נשמע מאמר שני. אפילו יש שם ביטוי שנקרא חכם לבב, כי הוא השכל והשכל עצמותו. ואחרי שלמדנו שהעיקר זה הנבואה, מאמר שלם, ולימדנו וחינכנו וגדלנו על זה, אתה אומר שהשכל זה עצמותו. כאילו נראה שבאותו מאמר הוא קצת נכנס להתיישב אצל הרמב״ם קצת, למד איתו בחברותה. אז שאלתי אותו, מה הפשט? אתה רואה לנו. אז אני לא זוכר, יכול להיות שאני מתבלבל עם מה שאני קצת עניתי לעצמי, כי אחד זה לעין מאמר רביעי. זאת אומרת, מאמר רביעי, שהוא מדבר עוד פעם על שמות השם, שם הוא מדבר כמו רבי יהודה הלוי, אם אפשר להתבטא ככה, כן? כאילו, כבר שם הוא אומר את שיטתו המיוחדת. הוא מדבר על ההבדל בין כל השמות, מה? בין שם הוויה לשאר השמות. מכירה, התחלה, זה דבר מאוד נפלא, זה מאוד מתאים לכל מה שהוא אומר בכל הספר. ומאמר שני, הוא באמת עסק בצילוק הגשמה, כי זה מצווה. באמת הלך בזה, בדרך ההסברה שגם הלכו אחרים. כי הוא באמת הוא חלק מהסיפור הזה, הוא לא מחוץ לסיפור הזה. אני יודע לב, הוא לא בא לסלק את השכל. הוא בא רק לרומם במדרגה הנבואית שמעל. אבל הוא אמר להסתכל בנזיר. שהנזיר אומר, ביחס לשמות בכלל, שכאילו השם הוא מעבר, זה הביטוי שמשתמש בו. השמות האלוקיים זה מעבר למה שמעבר למה שמתגלה. כאילו על ידי השם, אתה כאילו נחשף לאור שהיותר פנימה, יותר גבוה. אז שוב, עד כמה זה הסביר את מה שכתוב שם אצל רבי יהודה הלוי, אבל זה כאילו, הייתי אומר, זה הגשמה, אפשר לסלק הגשמה בשתי דרכים. אני חושב שאולי זה משהו גם, נגיד לי הרב רמה בזמנו. אפשר לסלק הגשמה בשתי דרכים. אפשר להגיד, באמת, כל השמות זה לא כפשוטו. זה רק בא להגיד שזה לא... מנורים שהוא חי, כדי שתגיד שלא חס וחלילה ההפך, וכן הלאה, שהוא גדול, שהוא גיבור. באמת, אני לא יכול להגיד עליו כלום, אבל שלא תגיד. או שאני מתכוון שככה הוא פועל בעולם. אני חושב שבעצם השם לא מבטא, לא מבטא איזה מהות חיובית. אלא הוא רק בא, או לתאר בכלל פעולות, שאם היו מדברים על פעולות כאלה, משתמשים בשם כזה ביחס לבן אדם, או בא בעיקר לסלק תפיסה מוטעת. זה דרך אחת לסלק הגשמה. בקצה השנייה, מי שאולי לא רוצה לסלק הגשמה, אלא רוצה להיות, נרגיש שהקדוש ברוך הוא אלוקינו קרוב אלינו, כן? קרוב השם לכל קוריו, אם סילוק הגשמה לפעמים עושה אותו רחוק. אז הוא אומר, עזוב אותי הגשמה, עזוב אותי סילוק הגשמה, עזוב אותי כל מיני הפשטות. הקדוש ברוך הוא איתנו פה וכו'. זה הצד השני. ואז גם כל השם עוד כפשוטו. הוא יגיד אולי, תשמע, זה לא כמו שפירה. פעם אחת מספיק להגיד, והשאר זה יד רבה, תחיה באופן כזה. מה שנזיר, אני חושב שהוא מציע דרך אמצעית. שבאמת השם, שאנחנו מדברים עליו סוף סוד נדבר, לפי מושגים שלנו. גדול, מושג שלנו, גיבור, מושג שלנו זה. אבל תדע שזה פתח למעבר. זה כאילו, אל תגיד שזה לא, זה רק לשלול. אל תגיד שזה מה שיש, אלא תגיד שזה שער למה שמעבר. זה הביטוי שמה של הנזיר, זה מעבר. זה מתאים לכל השיטה שלו על ההיגיון השימי. זאת אומרת שההיגיון השימי זה בעצם אתה דרך, כל מה שאתה פוגש, אתה מקשיב למה שיש בפנים. זה בעצם אולי אחד הוורצים שלו. אתה פוגש את העולם, אבל אתה לא נשאר עם החיצוניות, אתה פוגש דרך החיצוניות הפנימיות. אתה לא מבטא על החיצוניות, כי היא הדרך להגיע לפנימיות. אבל אתה גם לא נשאר איתה, כן? זה ה... זה מה שהוא אומר בכלל בספר, אבל שמעניין נשמע. אז שוב, אז להבדיל אולי בין עניינים של שמותיו יתברך. אבל אותו רעיון זה רעיון כללי על העולם. וזה גם נכון ביחס ללאומיות. אתה לא מבטל אותה מצד אחד, אתה לא אומר שהיא חתות הכל מצד שני. אתה אומר שהיא פתח ושער, זה משהו יותר עמוק ויותר פנימי, וזה גוף המעלתה. וככה גם באמת מזכחים את הצדדים המורשמים, האגואיסטיים, קרא לזה פרטיות יתרה, אהבה פרטית יתרה. באמת אולי בפסקה, אם בפסקה הראשונה יותר בולט הצד של הסילוק השלילה, הפסקה השנייה שהיא גם קשורה לזה, אני באמת משדרת משהו הרבה יותר פנימי, היא יותר רואים את הצד החיובי. אומר הרב, יש שאושר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני במילואו. ויש שאושר שירת האומה, יוצא הוא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת יישוב אידיאלי, שואף עם רומי עוז, ומדבק באהבה עדינה עם תלותה של כנסת ישראל. ואימה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, משתעשע בתקוותיה. כן, זה כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, זה שייך לה... עניין הזה. הוגה דעות, עדונות ותיאורות על עברה ועל עתידה. וחוקר באהבה ובחוכמת לב, את תוכן רוחה הפנימי. ויש עוד אשר, ויש אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם ועוד צלמו, שואף הוא אל תודעתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה של האדם. ומקור חיים זה הוא שואף לגלות הגיונותיו ומחקריו, שיבותיו וחזיונותיו. ויש עוד מזה למעלה ברוחב ינסה, ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנסה, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריאות, עם כל העולמים, עם כולה אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז תדעו שמה שקורה היום, יש את היחיד ויש מי שעוסק בלאומיות, ויש מי שעוסק בכללות האדם, מי שעוסק בכללות היקום, כל הבריאות. אז הניצוצות של הדברים הגדולים האלה יש מהרעיונות האוניברסליים שמדברים עליהם, של אהבת האדם באשר הוא אדם, ויש היום גם איזו תנועה שמדברת אפילו על דאגה לבעלי חיים, צמחונות. אז זה כבר המעגל חלק לפחות, כן, המעגל הרביעי כולל אולי לא רק בעלי חיים, אלא גם דומם וגם את כל ההוויות, כל המציאות. אבל מי שחושב על הצמחונות, שוב, זה ניצוץ. כי זה הרבה פעמים מופיע בוסרי ולא בשל. עכשיו, הדיון הזה עלה, אז גם הרב רל התייחס, הוא אמר שאין לו שום התנגדות לגדל תרנגולות בארמונות פאר, וכן הלאה, וביצי חופש, אבל בתנאי ש... לכל ילד בכל העולם יהיה ביצה ליום וכוס חלב ליום. או שתביא לו 2 קילו אגוזים, שזה לא זוכר מה זה מחליף, אבל כל יום, כן, שזה יותר יקר, כן. שיהיה לכל העניים, לכל אלה שאין להם, שיהיה להם לפחות את זה. זה רעיון גדול, אבל שלא יבוא לחשבון בני אדם. אבל לכן זה בוסרי. אבל למרות שזה בוסרי, אבל זה ניצוץ מהחזון הזה שהוא מדבר פה. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן נשת חיים, כל ששון וכל שמחה, כל צלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה, שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולם יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. ופה אפשר לומר שזה הכוונה. נכון, אומרים שיהיה ככה בשערי יושר, בהקדמה, אומר משהו מאוד ברוח הזאת. איך אדם יכול להגיע יחס לכל העולם, מתחיל מעצמו, הולך ומתרחב, אבל שזה מגיע לכל העולם. אז זה אומר כפשט גם של הפסקה. זה לא שאדם מתחיל בקוטן, גודל יותר, ואז עוזב גם את המקום החדש, שהוא גם יחסית קטן למקום עוד יותר גדול, וכן הלאה. אלא ההפך, כל מקום... כל מדרגה היא הבסיס למדרגה הבאה. כלומר, מתוך הנפש של האדם, הוא יכול גם להתרחב לכללות האומה, כמו שהסבירו, ואהבת לך כמוך, נכון? שאדם צריך שיהיה לו הרגש באהבת אדם בכלל, כולל עצמו, כדי שיהיה לו אהבה לאחרים. ודווקא מתוך אהבת האומה אפשר להגיע לאהבת כל מיני אדם. זה נראה לי, אגב, בשכל פשוט וישר, שלא יכול להיות שאדם לחשוב שיכול לאהוב בני אדם, אם הוא שונא את העם שלו. גם אם הוא אידיאליסט, יכול להיות שהוא סתם שקרן, או סתם, לא יודע מה, משלמים לו, אבל... גם אם הוא אידיאליסט, ויש כאלה גם, אמרו שזה עיוות, זה חולני. אם אתה אוהב את הבני אדם, זה לא יכול להיות שאתה לא קודם כל אוהב את האחים, ואת המשפחה, ואת המשפחה הרחבה, שזה העם שלך. ודווקא מתוך המקום הזה, מתוך שאתה כל כך מרגיש את הרגשות האלה בצורה טובה, אתה רוצה להחריב אותם הלאה. כן, זה אחד הביטויים של החיסרון, שזה בא בלי הקומות הראשונות, כן, שמנסים לדלג. מאיפה זה בא? כי הם חושבים שהקומות הראשונות הן צרות. הן נובעות מדבר שהוא לא... כאילו מי שנגיד מחזיק באוניברסליות, אז הוא חושב שאהבת עצמו אגואיסטיות. למרות שזה אולי נראה לו משום היותר, הוא רואה שזה המציאות, כאילו אדם, זה לגיטימי, כי זה ככה, ככה אדם, את הלאומיות פחות רואים בעיניים. אבל בסדר, אבל אהבת העם זה נראה לו חולשה מוסרית. אז לאהוב את הבני אדם שמחוץ לעם זה מעלה מוסרית. פעם נפל לי אסימון שזה תורת המחשבה. כאילו, אם אני הולך להילחם בצבא להגן על מדינת ישראל, אז אני עושה דבר שהוא הכרחי. אם אני גם נותן מיד השבוי, זה מוסר. שם המוסר מאיר. אז זה שאני לא יודע מה, אדם מבוקר עד הערב, הפקעתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו, מתאמץ וזה, הוא עושה מה שמוכרח, יש לך משפחה, אתה מגן עליה, כמו טריטוריה, אתה מגן עליה, כאילו זה, הם לא רואים את זה זה חולשה. כי באמת כל המדרגות המוסריות הרחבות, דווקא מתחילות מהקומות הפשוטות. כמובן שעוד חולשה שיש בזה שאין צד של הקודש, כן, אז לכן גם אין את האיזונים. הקודש, ודאי כמו שאנחנו לומדים אותו בתורה, הוא מלמד אותנו שגם הדברים שכביכול נראים גשמיים, יש להם ערך. אני מפוך על הפוך, זאת אומרת, יש דווקא כאילו תפיסה חילונית, פחות מעריכה את הממדים הגשמיים של האדם. הוא רואה בהם פטריוטיות, אהבת אדמה, אהבת משפחה, אפילו זה היום, כן? אהבת משפחה, כל איזה קטנות. צריך להיות מופשט, צריך להיות באיזה ערכים ניטרליים, אוניברסליים, שווים. ומה עם כל הרגשות האלה? זה בסדר, יש לאדם צדדים, יש לי. יש לנו גם צדדים חייתיים, אחרי רואים את זה. והתורה אומרת, מה זה? זה חייתי? זה קודש. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מספר את רוב הישראל, בלעם הוא נכון, אומר, זה קדושה. אני לא מבינים את זה. אבל מה אומרת הפסקה הזאת? שבאמת מתוך זה אתה צומח לזה. כן, מאוד קשור למה שאנחנו מדברים. זה המעבר הזה. מתוך האישיות, מתוך שאדם בעמדה נכון כלפי עצמו יכול להתרחב אל האומה, ומתוך האומה הוא מתרחב אל כלל האנושיות. לא בדילוג. בזכות המדרגה הבסיסית הוא מתרחב אל המדרגה הגבוהה יותר. אז פה באמת הלאומיות מופיעה כשער. פה באמת מאוד מודגש לא הצרות שבה, אלא ההפך. זה שהיא מזמינה אותנו אל השלב הרחב. והתמימות הזאת במילואה עולה לי היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמיתה וגודלה, ישראל, שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה. שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו. נכון, הפשט שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה, זה מה שעשו בברסלב, כן? נחמן. מאומן. אז אני לא יודע על איזה מילה דרשו את זה, אולי אפילו המילה ישראל, לא יודע. אבל זה הרעיון לפחות. או אולי ככה לקרוא את שם הוויה, כן? לקרוא רק את האות הראשונה, אחר כך גם את האות השנייה, אחר כך גם שלוש אותיות, אחר כך ארבע אותיות. אז כאילו זה הרעיון שיש פה. אפשר את הקומה הראשונה, אחר כך שתי קומות, אחר כך שלוש, אחר כך ארבע, וזה הרעיון שזה ארבע. למה כל פעם, למה לא אומרים, נגיד ניקח את נחמן, כן? תגיד נון, אחר כך תגיד חטא, אחר כך למדת כל פעם אתה חוזר. כי אני רוצה להגיד שכשאני מגיע לחטא, אני לא עזבתי את הנון. גם כשאני מגיע למם, אני לא עזבתי את השתיים הראשונות. וכן הלאה. מן הסתם, אולי הרב יצחק גינזבורג, או שהרב חשי, לא יודע, ימצאו שגם במילה הזאת עצמה יש אולי הקבלה למושגים האלה. אבל בכל אופן, זה המושג הזה של שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובה, שכל מדרגה היא בנויה על כל הקודמות לה.
הרב לא מלא.
אתה אומר שלכאורה יש פה חמש?
שירת נפשו, שירת האומה, שירת האדם.
שירת היקום.
שירת היקום, ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד בעבודה אחת.
שזה המדרגה החמישית. יכול להיות.
קצת שזה כולל את העולם הדרגור, מה שירה רובה פה.
מה?
אבל אז אלה הפוקה, כאילו אם החמישי הוא כולל את כולם,
כן. אני חושב שהשיר, מה? מה אתם רואים? כלומר, להגיד ששרים את הכל ביחד, זה המדרגה החמישית. המדרגה החמישית היא לא כמות, נכון? היא איכות. היא איך עושים את כל המדרגות. גם מי שנמצא בשלישי, הוא יכול להיות רק בשלישי, הוא יכול להיות עם השתיים הראשונות. ולחמישים, אתה יכול להגיד שזה כבר לא זוכר. זה שמונה, כן? או אולי להוריד אחד כי הראשון הוא... אפילו בראשון יכולת לעשות כפול שתיים. אני יכול לאהוב את עצמי ואת האומה, אפילו לאהוב את האומה, ואז שכחת את עצמי. או של לאהוב את האומה מתוך העצמה. גם אם נגיד במקום עצמי, תגידו משפחה. נגיד, יש איזה מעגל יותר קרוב. כי באמת זה, באמת זה מעגל שיש בו צד אגואיסטי, כי אפילו אצל בעלי חיים יש את זה. אבל עדיין זה אהבה מאוד מאוד יקרה וחשובה. אז יש משפחה, אומה, אוניברסליות וכלל היקום. אז יכול מי שידלג לאומה וישכח את המשפחה. וראינו דברים כאלה. היה מזה נזקים גדולים. שוב, לפעמים מסירות נפש וכו', לפעמים סוג של הוראת שעה, כשזה נהפך לשיטה. זה מזיק מאוד. אז המדרגה החמישית לפי זה היא בכל שלב היא משלימה. והמאמר חז"ל הזה, או מאמר של הספרים הפנימיים, הוא בא כבר לרמוז עליה, של לעשות את זה ביחד. ככה נראה. רק נסיים עוד פסקה שהיא מפורסמת. הייתי בזמנו בספר של אהרון ליכטנשטיין, הרב אהרון ליכטנשטיין, נצל, שככה היה לו איזו התדיינות עם הפסקה הזאת. קצת קושי אומר שמישהו הסביר לו, והנה חינם, אני חושב שבאמת ההסבר הוא, והדרבה הוא עומק הפשט פה. פסקה ידועה יחסית. אומר הרב, אין המדינה עושר העליון של, של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה. הוא מצטט משפט שמישהו אמר אותו. אין המדינה עושר העליון של האדם. עכשיו הרב מתייחס למשפט הזה. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנותר את החיים של אנושות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. כאילו סדק שאמר מה ש... מי שאמר שהמדינה זה לא חזות הכל. אל תעשה עם המדינה חזות הכל. אני ודאי, אתם יכולים לשמוע אנשים שאומרים את זה, חס וחלילה לחשוב ככה. קודם בשם המדינה, נקדש את הכוח, נקדש את העריצות, נגייס את כולם לטובת המדינה ו... לאיפה נגיע? אז אומר, זה מדינה שהאופי שלה היא חברת אחריות גדולה. ואז המוני האידאות, כן, המוסר, הטוב, הצדק, האמונה, מעליה. כן, יש פה רק איזה הסכם, שותפות כזאת. ואז ברור שיש לה ערך. גם מדינה כזאת יש לה ערך. תרצו, חוזר מדרגה שדיברנו על ההבנה הכי בסיסית של לאומיות. יש ערך להתאגדות הזאת. היא נותנת סדר, היא נותנת איזה ביטחון, נותנת שמירה, קיום לעולם. אבל זה ודאי לא עושר עליון. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בה ועלתה תוכן אידיאלי יותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. זאת אומרת, מדינה שהיא מכוונת אל המטרה, אל המגמה של עשייה טוב בעולם, של בניית חברה שהיא מאירה את העולם. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד או שמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אז המשפט הזה, משפט ידוע, א' אומרים שזה אחד המקומות הראשונים שהיה כתוב את הביטוי מדינת ישראל. בכלל. שאולי אפילו נראים שבהתחלה כשהקימו את המדינה לא ידעו איך לקרוא לה. מדינת ציון, מדינת יהודה, אתה יכול להגיד, מדינת יהודה. היה עסק היה יותר זה. טוב, אבל אז אומרים שאולי אפילו הסתמכו, אני לא יודע באמת עד כמה הכירו וזה, אבל זה היה אחד המקורות, מדינת ישראל. אבל הנה הרב אמר, מדינת ישראל לעשות כיסא השם בעולם. אז הרב ליכטנשטיין אומר, מה זה האופטימיות הזאת, באמת מדינה לעשות כיסא השם בעולם, מיסוד העושר, כאילו יש בה דברים טובים, יש בה דברים שהם, כאילו מעט מפוקח, מה? אז נראה שהרב התכוון לומר, נכון שהמשפט הזה הוא גם משדר אמון. כמו אולי עוד התייחסויות למציאות הזאת שקמה והתרחשה פה. אבל נראה שזה נכון לומר, ודאי בפרספקטיבה שאנחנו היום מסתכלים, זה גם אמון, אבל זה גם קריאת כיוון. הרב לא בא לומר, תשמע, מה שעכשיו יקים בן גוריון או בן יהודה, נגיד, ניקח בכוונה מישהו שהוא גם כתב עליו מכתב נגדו, נכון? בן יהודה אמר, אנחנו זהו, שכחנו את העבר, בוא, זה, בוא נקים דבר חדש, התייעץ אומנם עם הרב בענייני לשון, אבל... אז הוא יקים מדינה, ואני אגיד שזה יסוד. הכוונה, באמת המדינה היא שווה אם היא מכוונת למשהו ממעלה. זה בעצם מה שהפסקה הזאת אומרת. היא לא באה להגיד, שמה, המדינה בשבילנו, שמרכז ניקי, זהו, אין יותר כלום. לעבור באור אדום זה לא רק בזה לשלול ידמין מכוניות, אלא זה כמצווה. לא לעבור באור אדום, סליחה. לא, אז זה לא מישהו מתכוון להגיד. נגיד, המדינה, מה הוא נותן לה ערך? כשהיא ביסודה אידיאלית. כלומר, מה שיש במדינה זה זה שיש משהו שהוא מעבר לה. נראה לי, זה הרעיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. כלומר, מדינה היא שווה כשהיא פתח למשהו יותר גדול, כשהיא לשם משהו יותר גדול, ואז באמת היא תהיה האושר היותר עליון. אבל באמת, כל הפסקאות לא בלהגיד מדינה היא כמו שהיא. מדינה שלנו תהיה מדינה שונה מכל המדינות, כי בכל המדינות המדינה היא, היא כל הסיפור. אצלנו המדינה שלנו היא לא כל הסיפור, אלא היא מכוונת לאידיאלים שמעבר לה. זה נכון שהמשפטים, המנגינה שלהם היא כזאת, שזה כך יהיה, זה הולך לשם. כן. הנה, זה המשפט האחרון. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, כדי לעלות תורו במי חושך, כיוון שזה לא כך פשוט איך זה מתגלה, איך זה מתלבש, אבל לא מפני זה יחדיו מלהיות האושר היותר גדול. ועכשיו הוא כן אומר שברגע שהמדינה תהיה מחוברת אל המטרה, אז באמת תהיה פה דבר גדול מאוד. כי ברגע שתיבנה מציאות שהיא לא רק פרטית, אלא מציאות כללית, ציבורית, עבודת השם ציבורית, עבודת השם ממלכתית, של עם שלם, שמכוונת באמת אל כל משהו מעבר רק למציאות הארגונית, החיצונית של מדינה. זה באמת יהיה... זה בחינת משיח, כן. כמו שמה זה המשיח? כל העולם מחכה, כל עם ישראל מחכה כל הדורות למשיח. מה זה משיח? נכון, אני חושב שבתקופת ה... אולי בדורות הרבים שציפו, אז המשיח הסתייר כמו צדיק כזה. זה אולי... גם היום אולי... וחבד קצת בולט ככה שהוא צדיק כזה. אבל הרמב"ם אומר שהמשיח זה מלך. הפשט שזה משיח, זה מלך של עם ישראל. אז למה מחכים למשיח? אם הוא יהיה צדיק, הוא בסדר, תחכה שיבוא איזה צדיק. אתה מחכה למלך המשיח, מחכה מישהו שיחדש את מלכות ישראל. מה הפשט? מה, מלכות ישראל זה האושר היותר גדול? אתה רואה שלצרפתים יש מלכות, ולקרלוניגים, אני יודע למי יש מלכות, ולרומאים הייתה מלכות, והם היו מבסוטים עם המלכות שלהם, אבל לנו היה את התורה, ואת תורתך ששועי, ואת השבת, ואת הזה, בלי מלכות, ואנחנו יותר שמחים מהם, ואפילו שנרדפנו וכל שכן בשעות של שלווה. מי, זה העושר הכי גדול, להיות עם מלכות? אנחנו מחכים כל הדורות שיהיה משיח, אלא זה יהיה מלכות אחרת. יהיה מלכות שמחוברת לתורה, לקדושה, לחזון, לנבואה וכו'. טוב, אז תחכה לתורה ולנבואה ולחזון. למה אתה אומר משיח? משיח זה מלך. אז באמת זה האושר הכי גדול. שהמלכות התרומם, כן? שהמציאות הכי חזקה של המציאות האנושית בעולם הזה, שזה המסגרת הממלכתית, הלאומית, המדינית, היא גם תתקדש. וזה אנחנו מחכים. אני מה כותב, במקום מדינה מלך. אין המלך האושר העליון של... אין ההליכה אחרי המלך, האושר הכי גדול של האדם. זה נאמר במלך רגיל, שבסך הכל התפקיד שלו זה לארגן, להיות החבר, המזכיר של המפלגה, כן? זה שמארגן את הכל. מה שאין כן מלך, שהוא ביסודו אידיאלי, שהוא מקיים, הייתה אמו וקרה בכל ימי חייו, זהו משיחנו, משיח השם, מיסוד כיסא השם בעולם. אפשר להגיד את זה? טוב.